לך. ויאמר אדוני אל אברהם, לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך, ואעשך לגוי גדול, ואברכך ואגדל שמך והיה ברכה, ואברכך מברכך ומקללך האור, ונברכו בך כל משפחות האדמה. כן, הפרשה שלנו, פרשת לך לך, הפרשה השלישית בחומש הישר, ספר ישר, ככה רבותינו לימדו אותנו בעבודה זרה בדף כ"ה עמוד א'. למה הספר הזה נקרא ספר ישר? כיוון שבו נכתבו תולדותיהם של האבות הקדושים אשר נקראו ישרים. אלה הלכו ישר עם בורא העולם, אברהם אבינו ראש האומה, אברהם העברי, כולם מעבר אחד והוא מעבר אחר. וכאן בפרשה שלנו אנחנו רואים איך שאברהם אבינו במרום גילו עוזב את כל בני ביתו וכל משפחתו, וככה מתקרב ורץ לקיים את מאמר השם. הלא כאן יש שאלה נכבדה, וכבר עמדו עליה גם בזוהר ובמפרשי הזוהר על הפרשה. הרי כתוב במשנה בסוף כתובות בדף קופיות שהכל מעלין לארץ ישראל, וקופין גם כן בשביל ארץ ישראל, ואם האישה לא רוצה אז מגרשים אותה גם בלי כתובה. אז פה למה הוא צריך לבוא ולפייס אותה? זוהר כותב שכשבא אברהם אבינו הוא ויקח אברהם את שרה אשתו. שואל הזוהר, מה זה ויקח אברהם את שרה אשתו? מלמד שפייס אותה. כמו שראינו בפרשת בראשית, שהקדוש ברוך הוא מפייס את אדם הראשון בשביל להיכנס לגן עדן, לקחו בדברים. אותו דבר גם בפרשה שלנו, אברהם אבינו לומד מהקדוש ברוך הוא, רוצה לפייס את אשתו ולשדל אותה לבוא לעלות לארץ ישראל. אז הוא אומר לה, תראי, פה האנשים הם אנשים רעים, ומה לנו להישאר במקום של רעים? בואו נמשיך ונתקדם, וכך נקיים את מאמר השם. וכאן רואים דרך עצומה, שאפילו שהקדוש ברוך הוא אמר לאברהם אבינו, קח תיטול את החפצים ותעלה לארץ ישראל, בכל זאת, כשהוא בא לאשתו, הוא לא אומר לה בגלל שהשם רק אמר, אלא הוא מתחיל לבוא ולפייס אותה. כי כאשר אתה בא לאשתך, אישה היא לא מסוגלת לשמוע דבר, אתה ישר אומר לה אמונה. היא רוצה לשמוע גם כן מה הולך בבנק, היא רוצה גם כן שתביא לה מה לאכול. כי אישה, הגמרא אומרת בסנהדרין, בדף עין דלת, היא נקראת קרקע עולם, כך תוספות הביאו בכתובות דף ג' עמוד ב'. ולכן, אישה, כמה שתהיה מאמינה בשם יתברך, בכל זאת היא צריכה גם כן שיהיה לה כמה ממתקים, שיהיה לה תכשיטים. במה משמחה? אומרת הגמרא בפסחים קופתת, שיהיה לה תכשיטים, שיהיה לה בגדים צבעונים. וכאן יש שאלה עצומה, אם הכל מעלין לארץ ישראל ואפילו קופין את אשתו, אז למה הוא צריך לפייס אותה בדברים? אז אני אומר תירוץ פשוט, כי לבוא לאישה, תבוא אליה קודם כל, אף על פי שבאמת לפי הלכה קופין את האישה לעלות לארץ ישראל, ואם היא לא רוצה מתגרשת בלא כתובה. אבל בכל זאת, כאשר יש לך אפשרות לבוא ולפייס אותה ולשכנע אותה, למה לא? כן, תשכנע אותה. הרב אמר כך וכך, אז מה אם אמר? קודם כל תבוא לאשתך ותנסה לשכנע אותה, ואם לא, אז תגיד לה, תשמעי, הרב אמר. זה אותו דבר ככה אברהם אבינו. אבל מפרשי הזוהר אומרים אחרת. מפרשי הזוהר מסבירים, כיוון שהקדוש ברוך הוא כשאמר לאברהם אבינו, לך לך מארצך, הוא לא אמר לו לאן ללכת. אז באמת לפי ההלכה אברהם לא היה צריך להגיד לאשתו, אילו היה באמת עולה לארץ ישראל. למה? כי כופן את אשתו לעלות לארץ ישראל. ובפרט שנוסיף שהיא שרה אימנו גדולה בנביאות יותר מאברהם. ושרה אימנו הלכה עם השם יתברך בכל חייה. ולכן הרב חידה כותב שכשהגאולה תבוא במהרה, היא תבוא בזכותה של שרה אימנו, כך הוא מביא בשם רבותינו הראשונים. ושרה ראתה מה שלא ראה אברהם אבינו, ככה אנחנו רואים בסיפור של ישמעאל עם הגר בפרשה שלנו בפרק ט"ז. רואים את זה בכמה וכמה מקומות, איך ששרה אימנו, איזה תבונה היה לה. לא סתם הגמרא אומרת בנידה דף ממה שבינה יתרה ניתנה לאישה יותר מן האיש, שנאמר ויבן השם אלוהים את האדם מן הצלע. אז הקדוש ברוך הוא כשברא את האישה כתוב שמה לשון של בניין, מלבד שהאישה עצמה היא נקראת בניין.
לכן גם פה כשאברהם אבינו הקדוש ברוך הוא אמר לו לעלות, הוא לא אמר לו לאן לעלות, הוא אמר לו תלך, ואז אחר כך הוא בא והראה לו את הדרך לעלות לארץ ישראל. ולכן לא קשה הקושיה אם קופין לעלות לארץ ישראל, למה אברהם צריך לשכנע אותה. אבל אני חושב שהטעם הפשוט הוא, כמו שאמרנו, שאף על פי שקופין אישה לעלות לארץ ישראל, בכל זאת דברי חכמים בנחת נשמעים. תבוא לאשתך, תדבר איתה בנועם, בדרך ארץ. זה אמר, ויאמר השם אל אברהם, לך לך מארצך, מולדתך ומבית אביך לארץ אשר אראך, ואחר כך, ואעשך לגוי גדול, ואברכך ואגדלה שמך ויהיה ברכה. אפשר להסביר את כל הפסוק הזה, פסוק ב' שקראנו עכשיו, שלושת הדברים האלה, ואעשך לגוי גדול, ואברכך ואגדלה שמך. כל שלושת הדברים האלה, מלבד מה שרש"י כתב בשם רבותינו, אפשר להסביר את זה בדרך דרש, על פי מה שלמדנו בהמשך הפרשה. בהמשך הפרשה בפרק י' ד', שם אנחנו רואים כמה שאלות בולטות במלחמת המלכים. רואים איך שארבעת המלכים, אמרפל מלך שנער, אריוך מלך אלעשר, כדור לעומר מלך אלם, ותדעל מלך גויים. ארבעת המלכים האלה יוצאים להילחם כנגד חמשת המלכים. ברע מלך סדום, ברשע מלך עמורה, שנאב מלך אדמה, שם עבר מלך צבויים, ומלך בלעי צוער. רואים כאן את המלחמה שהייתה בין הארבעה מול החמישה. אותם ארבעה יוצאים להילחם. כשהם יוצאים להילחם, המלחמה היא על פי פשטם של דברים, בגלל שחמשת המלכים לא העלו מס לאותם ארבעת המלכים, במשך 13 שנה לא שילמו. 12 שנה ראשונים הם שילמו, אחר כך עוד 13 שנה הם לא שילמו. בשנת ה-14 אמרו אותם ארבעה המלכים, מה וכי אנחנו פה יושבים בחינם? על מה אנחנו מולכים? על מה אנחנו שולטים? אם יש לנו שלטון צריכים להביא לנו מיסים. ברגע שלא שילמו להם מיסים, אמרו נצא איתם למלחמה. ואז הם יוצאים להילחם איתם. מלך סדום ועמורה נופלים בתוך החמר, בתוך הבורות של החמר, וגם זה הקדוש ברוך הוא עושה בכוונה להפיל אותו בתוך החמר, את מלך סדום, בשביל שיאמינו כולם לנס שהיה לאברהם. כי כשאברהם בא נמרוד והפיל אותו לכבשן האש, כמו שהגמרא דורשת במסכת עירובין נ"ג עמוד א', שהוא אמרפל, הוא נמרוד, ולמה נקרא נמרוד, ולמה נקרא אמרפל? שהפיל את אברהם לתוך האור. ככה בותינו למדו שם מרובין ונגים אל גם במדרש רבה. ולכן, על ידי שסדום, מלך סדום, נפל לתוך חמר ונשאר חי, כולם הרי ראו שהוא נפל בזמן המלחמה. ובכל זאת יצא חי, עכשיו יאמרו העולם, אם מלך סדום יצא משם, ודאי שגם הקדוש ברוך הוא יכול להציל את אברהם מכבשן האש. וככה התפרסם שמו של יתברך בעולם, תקף נראה שזה היה עיקר המלחמה של ארבעה מול החמישה. עיקר המלחמה של ארבעה מול החמישה, מלבד פשטם של דברים שאמרנו, בגלל שהם לא העלו את המיסים ולא שילמו, הזוהר הקדוש כותב על הפרשה בדף פ"ו עמוד ב', ככה עולה מדבריו שם, שעיקר המלחמה לא הייתה בגלל מיסים, אלא עיקר המלחמה של ארבעה מול החמישה זה היה על פרסום האמונה בקדוש ברוך הוא, כמו שנראה איך זה מדויק יפה בפסוקים. ולכן כאשר בשנת ה-14 הם לא העלו מיסים, הם באו ואמרנו את המשך הסיפור, שנפלו שם בתוך החמר, ויפלו שם והנשארים הר הנסו, ברחו כולם להרים. אחר כך, ויקחו את כל רכוש סדום ועמורה, ואת כל אוכלם וילכו. כי זה דרכם, זה נקרא תנאי מלחמה, שכאשר באים ויוצאים אל המלחמה, יוצאים אל הקרב, אתה באים, בוזזים את הממון, וגם כן הולכים אחר כך, כל מה שרואים, את האוכל, את הכסף, הנה ראינו מה היה שמחת תורה, בדיוק ככה. אבל ההמשך, תראו איך זה מדויק יפה, ויקחו את לוט ואת רכושו. איזה טעמים יש מתחת לוט ואת רכושו? ויקחו קדמה את לוט ואת רכושו, דרגת תביר. כל דרגת תביר, מה זה רומז בעצם? למדרגה שנשברה. מה זה תביר? שבירה. ויקחו את לוט ואת רכושו. הם בעצם באו ושברו כאן משהו. מה היה המשבר? המשבר היה שזה שהם שבו את לוט ויקחו את לוט ואת רכושו, בן אחי אברהם וילך ויושב בסדום. אתו עד עכשיו לא ידענו שהוא בן אחי אברהם? כבר התורה לימדה אותנו בתחילה, בסוף פרשת נוח, שהיה את לוט, שהוא בן הרן, שהרן הוא אח אברהם. וגם בתחילת הפרשה, כשאברהם אבינו לוקח איתו את לוט, גם שם מוזכר שהוא בן משפחתו. למה התורה צריכה שוב להזכיר את זה? וילך אברהם כאשר דיבר אליו השם, וילך איתו לוט, ואחר כך מה כתוב? ויקח אברהם את שרה אשתו, ואת לוט בן אחיו. כבר כתוב שאברהם הוא לקח את לוט, ולוט הוא בן אחיו. למה התורה שוב במלחמה, כששבו את לוט, שוב התורה מזכירה ואומרת, ויקחו את לוט ואת רכושו, בן אחי אברהם. כבר אמרת את זה גם בסוף פרשת נוח, וגם בתחילת הפרשה שלנו, בפסוק ה', ואת לוט בן אחיו. אז הזוהר הקדוש כותב בדף ע"ט עמוד ב', שאברהם אבינו צפה ברוח הקודש. הזוהר לא שואל את השאלה שלי. הזוהר שואל שאלה אחרת, ולפי דבריו אנחנו ניישב. הזוהר שואל, למה אברהם אבינו לוקח את לוט איתו? הרי לוט היה אדם רע ועשה מעשים רעים. ואחד הראיות שיש לנו שהוא עשה מעשים רעים, שכשהוא נפרד מאברהם אבינו, איפה הוא בחר ללכת לגור? בסדום. וסדום היו אנשים רעים וחטאים להשם, כלשון הכתוב. והמדרש כותב על הפסוק וישא לוט את עיניו, מלמד אומר המדרש שמה הרים לוט את עיניו, ראה מה קורה בעיר הזו, שמה יש גילוי עריות, שמה יש מועדונים, יש פאבים, יש מסיבות טבע, יש דברים לא טובים. אמר אני מה רוצה שם. עבר על הציווי האלוהי של ולא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם. לא סתם הלך אחר עיניו. איך הגמרא אומרת שם בתחילת סוטה? שמשון שהלך אחר עיניו, משנה, בדף ת', ח', ת', משמשון שהלך אחר עיניו, קיבל בסוף באו, ומה נקרו? נקרו לו את עיניו. ולכן, אומר הזוהר הקדוש, שאלה עצומה. אברהם, אתה רוצה לבוא ולקחת איתך את לוט. למה אתה לוקח איתך את לוט? ואני מוסיף ושואל שאלה, עוד שאלה. זה הזוהר שואל על הפסוק הזה, שלמה ויקח אברהם את שרה אשתו ואת לוט בן אחיו, לעלות מהרן, לעלות לארץ ישראל. ואני שואל, עוד שאלה. למה כאשר נשבע למה כאשר לוט נשבע והיה שבוי, למה שמה ויקחו את לוט ואת רכושו? למה שמה אברהם אבינו הולך להציל אותו? פדיון שבויים מצווה רבה, כמו שכותבת הגמרא במסכת בבא בתרא דף ח' ודף ג' עמוד ב', והרמב״ם בסוף בפרק ח' מלכות מתנות עניים. אבל עדיין, למה אברהם אבינו הולך להציל אותו? הרי הוא היה אדם רע, הוא היה אדם רשע. באמת בתשובות מהר"ם מלובלין כותב בסימן ט"ו, במעשה נורא שהיה בימיו. שהיה אחד שיצא לתרבות רעה והלך ובר מינן זנה עם נוכריה. באו הגויים, תפסו אותו על המקרה הזה, שבו אותו, שמו אותו בבית הסוהר. נשאל המהר"ם מלובלין בתשובה בסימן ט"ו, האם מה שאנחנו מצווים לפדות שבויים זה רק אדם ירא שמיים, רק אדם בעל תורה, בעל מצוות? או, אבל אדם כזה הוא כמו מומר. הרי למה הוא נתפס? בגלל האבון שלו, ולכן שבו אותו. שמה בזה אין פדיון שבויים. כותב המהר"ם מלובלין, דע לך ישראל, אף על פי שחטא ישראל, הוא סנהדרין מ"ד. ואפילו שאותו משומד, אותו אדם, הלך ועבר על עבירת גילוי עריות עם נוכריה, וכך במעשה הזה, בקלקול שלו נתפס, אף על פי כן, מצווה לפדות אותו במצוות פדיון שבויים. יש בזה עריכות גדולה בהלכה. לא ניכנס לזה. אז ודאי שלפי זה מיושב גם למה אברהם אבינו הלך ולקח את לוט. אבל סוף סוף, למה מעיקר הוא לקח אותו? אומר הזוהר הקדוש בדף אינטט עמוד ב', שפה אברהם אבינו ברוח הקודש, שמלוט עתיד לצאת זרע המלוכה, כי לוט ביום מן הימים יבואו אצלו עמון ומואב, וממואב עתיד לצאת דוד מלכה משיחה, כמו שהגמרא בנזיר כף ג' ואוריות דפיות ובברקם על המתחת, שתי פרדות יש לי, וככה הקדוש ברוך הוא בא ובנה את כל עם ישראל, כי זרע המלוכה אומר המדרש חייב שיהיה בו מידת האכזריות. מזרע אברהם בא מידת הרחמנות, כמו שכתוב בגמרא במסכת יבמות דף עין ט' עמוד א', ולכן כל ישראל אנחנו באים מזרע אברהם. מלכי בית דוד צריך שיהיה בהם עוד מידה. למה? כי מלך לא יכול רק להיות רחמן. מלך במשפט יעמיד ארץ, וכיוון שמלך במשפט יעמיד ארץ, הוא צריך להעמיד שיהיה לו משפט, חייב שיהיה לו גם מידת האכזריות. אם לא יהיה לו מידת האכזריות, הוא לא יוכל לנהל מלחמות. עשה הקדוש ברוך הוא את כל התחכום הזה, שמה יבוא? מלוט יצא דוד, מדוד יצא זרע המלוכה, וככה יוכלו לערוך את המלחמות כנגד אומות העולם. לפי זה, לפי הזוהר הקדוש הזה, זה נפלא מאוד. מה לימד אותנו רבי שמעון בר יוחאי? אף על פי שסדום הם אנשים רעים, אף על פי שלוט בוחר להיות עם אנשי רשע, כל זמן שלוט נמצא עם אברהם, אברהם מפסיד את גילוי המאמר השם. השם לא נגלה אליו, ולכן הוא אומר לו אחר כך יפר עדנה. למה? כי כל זמן שאתה נמצא איתי, אני לא יכול לגילוי של השם יתברך. בכל זאת, אומר אברהם, אני מוסר את נפשי, אפילו שאני לא מקבל עכשיו נבואה מבורא עולם. למה? בגלל שצריך להביא כאן את משיח השם. צריך להוציא פה את מי? את דוד מלכה משיחה. ואיך דוד המלך יוצא? אך ורק ממנו. לפי זה הסברנו דבר נפלא מאוד בסייעת הדשמיה. לפי זה מיושב. ויקחו את לוט ואת רכושו בן אחי אברהם וילכו, והוא יושב בסדום. מה כתוב בפסוק? וילכו, וילכו. עד אז, ברגע שהם התחילו את המלחמה, איפה היה המטרה שלהם? לבוא לשבות את לוט בן אחי אברהם. ברגע שהם שבו אותו, וילכו. רגע, אבל אתם באמצע המלחמה. אם אתם באמצע המלחמה, למה הפסקתם? למה הלכתם? אלא לפי זה זה נפלא מאוד, כי המטרה שלהם הייתה לבוא לשבות את לוט. ברגע שהם שובים את לוט, הם גוררים את אברהם לצאת למלחמה. כשאברהם יצא איתם למלחמה, ממילא ייתנו לו את המכה בראש ויארגו אותו. זה הרי היה המטרה שלהם. כשבא עוג ויבוא הפליט, זה עוג, מה הוא הולך ומספר לאברהם? אתה יודע את מי שבו? זה תמים. שבו את בן אחיך. האחיין שלך נמצא בשבוי. אין מצווה יותר גדולה מפדיון שבויים. לך תציל אותו, הוא נמצא בעזה. אומר אברהם, אומר המדרש, רשע היה לוט. רשע היה הפליט הזה. למה? כי עוג רצה לקחת, גם הוא נתן את עיניו בשרה. שרה יפהפייה הייתה. אחת מאותם הנשים הכי יפות בעולם, כמו שכתוב בגמרא בבבא בתרא, בדף נ"ח עמוד א', שכל נשים כקופות בפני שרה, ושרה כגופה בפני חווה. אבל תראה מה היופי שלה. וככה רש"י מביא בתחילת פרשת חיי שרה, בת קוף כבת קף, בת קף כבת שבע, זה לחטא וזה ליופי. רואים שלא היה יופי כמותה. וככה רואים גם בתחילת הפרשה, למה היה הפחד של אברהם עם רינה אחותיית? בגלל היופי. והזוהר כותב, כי אין לך שטופי זימה כמו מצרים, כמו המצרים. לכן ויבוא הפליט, אומר המדרש, זה מי? זה עוג, שעוג נתן את עיניו בשרה. מה אמר לו הקדוש ברוך הוא? רשע, אתה נותן את עיניך בשרה, חייך, אעריך לך את הימים כשכר על זה שבזכותך ניצל לוט, שממילא לפי זה מי ניצל? דוד המלך ניצל. אתה שיש לך חלק בביאת המשיח, אתן לך אריכות ימים, לפי החשבון יוצא, לפי חלק חשבונות יוצא שהוא חי למעלה מ-500 שנה. אבל אתה תראה בעיניים שלך, נכון קיבלת אריכות ימים, מידה כנגד מידה, כמו שהגמרא אומרת, אין הקדוש ברוך הוא מקפח שכר כל בריאה, לשון הגמרא, בבא קמא למדחת עמוד ב'. גם פה, הקדוש ברוך הוא לא קיפח את שכרו, וקיבל שכרו מושלם. אבל מה? חייך. לא תמות עד שתראה, בנים ובני בנים יוצאים מאברהם אבינו. ואז מה כתוב? לפי זה מיושב. למה כתוב בן אחי אברהם? שאלנו, הרי לכאורה זה מיותר. לפי מה שאמרנו זה נפלא מאוד. למה כתוב פה בן אחי אברהם? כי כל מה סיבתם שהם באו להילחם זה היה בשביל לשבוט את אברהם, לגרור את אברהם למלחמה. או לשבוט את לוט ולהוציא את אברהם למלחמה, או לשבוט את אברהם ובסוף להמיתו. זה היה המטרה שלהם. הרי לכאורה הוא לוט כמוהם, אותו דבר. לכן מה כתוב בהמשך? והוא יושב בסדום. ואני שאלתי, לא ראיתי שם פרשים עמדו על זה. לכאורה הפסוק, לכאורה זה מיותר. הרי מה כתוב הפסוק? ויקחו את לוט ואת רכושו בן אחי אברהם וילכו. והוא יושב בסדום. מי זה והוא יושב בסדום? לוט? עם הכוונה על לוט, אבל לוט כבר זהו, לקחו אותו. שבו אותו בשבי. מה זה והוא יושב בסדום? יושב בסדום הכוונה שהוא נשבע בסדום והוא נמצא שם. וילכו, הם כבר, הם הלכו משם. אז מה זה והוא יושב בסדום? קצת הפסוק טיפה תמוע, אבל לפי הזוהר שהקדמנו כל הקושיות מתיישבות. התיישב לנו הקושיה הראשונה, למה אברהם אבינו לקח אותו מעיקר איתו מאור כשדים, למה הוא לקח אותו, הוציא אותו משם והביא אותו לארץ ישראל. התיישב לנו למה הם יצאו למלחמה, והתיישב לנו למה התורה אמרה בן אחי אברהם עוד הפעם, וגם התיישב לנו הקושיה הרביעית, מה זה והוא יושב בסדום. איך? אומר הזוהר הקדוש בדף פ"ו עמוד ב', כל המלחמה של הארבעה מול החמישה זה היה מלחמה כנגד הקדושה. אברהם מה היה עושה? אברהם היה יוצא ממקום למקום ועושה מלחמות. איזה מלחמות? מלחמות כנגד הכומרים, עושה מלחמות כנגד עובדי עבודה זרה ומשעבד את כולם תחת אבינו שבשמיים, הולך ומקרב אנשים תחת כנפי השכינה. והייתה אברהם אש של בבאר שבע, כמו שהגמרא אומרת בפרק ראשון של מסכת סוטה. אברהם אבינו התפקיד שלו היה לפרסם את השם, וכך כותב הרמב"ם בפרק א' מלכות עבודה זרה באריכות, איך שהיה כותב ספרים ומשכנע בפילוסופיה אלוהית איך יש קיום לעולם ויש מנהיג לבירה. זה היה אברהם אבינו, הולך ממקום למקום ומפרסם את השם יתברך. באו המלכים האלה, ארבעת המלכים, ויצאו איתו למלחמה. למה? מה יש לכם ממנו? אומר הזוהר הקדוש, סיבתם שלהם נועדה בשביל לשבוט את אברהם ולהורגו, כך כותב הזוהר. למה? כי הם רצו, המלכים האלה, לפרסם את העבודה זרה, את האמונות התפלות, שיאמינו בחמה, שיאמינו בלבנה, שיאמינו בפסילים, שלא יזכירו את שם השם יתברך. אלה ברכב ואלה בסוסים, אלה אומרים אנחנו ננצח במלחמה על ידי הצבא שיש לנו. אומר בורא עולם, אבל אנחנו עם ישראל בשם השם אלוהינו נזכיר, ואנחנו בשם השם, בשם הוויה, במידת הרחמים, נבקש את רחמי השם יתברך שננצח במלחמה. או, כך כותב הזוהר. לפי זה, זה אף לבפלא. הלא מי היה המרפל? המרפל הלא הוא נמרוד. ונמרוד, אומר רש"י בפסחים צדידה לתעמוד ב', למעלה בראש העמוד רש"י כותב כך, אומר רש"י, נמרוד השיא עצה לאנשי דור הפלגה להיות, לבנות מגדל להילחם בצבא השמיים, כי הוא היה הרי מלך בבל. אומר רש"י, מי התחיל את המלחמה של נגד האמונה בבורא ברוך הוא? אותה מלחמה התחיל אותה נמרוד, שהוא המרפל מלך שנער, כך כותב רש"י. הרי שאחרי שנמרוד התחיל את המלחמה ובנה את המגדל, ראה שלא הלך לו, כי הקדוש ברוך הוא בלבל את שפתם והפיץ אותם על פני כל הארץ, לקח לו כל מיני אנשים שהם יהיו הקליינטים שלו ויפרסמו. מי היה אחד משרי הפרלמנט בממשלה של נמרוד? היה תרח, אחי, אבא של אברהם. ובנה לו שם בית חרושת גדולה של פסלים. עד שבא אברהם ושיבר את הפסלים האלה. הולך תרח ואומר לו, הבן שלי זרק ושבר את כל הפסלים. אומר המדרש, וכך הביא שבט מוסר ועוד, לקח אותו את אברהם, זרק אותו לתוך כבשן האש. הוא נמרוד, הוא אמרפל שהפיל את אברהם לכבשן האש. הוא נמרוד, הוא אמרפל שהמריד את כל באי העולם כנגד הקדוש ברוך הוא. הוא נמרוד, הוא אמרפל שמה עשה? בנה את הבניין הראשון שהתחיל לבנות את הבניין של דור הפלגה. והוא ראה שלא צלח לו בכבשן, כי הקדוש ברוך הוא אמר, אני בכבודי ובעצמי ארד להציל את אברהם, כלשון הגמרא בפסחים קופתחת עמוד א', נאה ליחיד להציל את היחיד. ראה כך נמרוד שלא הולך לו, אמר, עכשיו אני אגרור את אברהם למלחמה. הרי אם שנה אחת לא שילמו לך מיסים, כנס איתם למלחמה, מה אתה צריך לחכות כל כך הרבה שנים? אלא חיכה לשעת הכושר, שיבוא הזמן. כשאברהם היה אצלי ילד, לא הצלחתי עליו בבבל, אני אעלה לארץ ישראל, הרי הוא מלך שנער, שנער זה בבל. הלך ואמר, אני עכשיו יצא להילחם כנגד מי? ארבעה מול חמישה. הרי לכאורה זה לא הגיוני, מה ארבעה מלכים כנגד חמישה? הרי אותם החמישה גם עליהם צבא רב. אלא הם אמרו, אנחנו ניכנס ונגרור אותם למלחמה. כנגד אברהם הוא לא לצאת להילחם, אברהם היה גדול הדור, איך נצא מולו? נלך לסדום, נשבע את בן אחיו, ככה נצא איתו למלחמה, נתפוס את אברהם, ברגע שאברהם יהיה בידיים שלנו שבוי ונערוג אותו, כך נעצור את האמונה בקדוש ברוך הוא. הרי שאומר הזוהר יסוד עצום, שהמלחמה של ארבעה מול החמישה, זה לא הייתה סתם מלחמה, אלא זה היה מלחמה נגד האמונה, נגד אברהם שהראש למאמינים שפרסם את האמונה בקדוש ברוך הוא. לפי זה מובן, למה כשהתורה אומרת, ויהי בימי אמרפל מלך שנער, מי נזכר ראשון מתוך כל אותם ארבעת המלכים? אמרפל. אבל בפסוק ט' הוא נזכר השלישי, את כדור לעומר מלך אלם, ותדעל מלך גויים, ואמרפל מלך שנער. וכבר זה שאלה שנתקשו ברבותינו, במדרש תנחומה. למה בהתחלה אתה אומר, ויהי בימי אמרפל מלך שנער, אתה מונה אותו ראשון ללוחמים, ואילו אחר כך בפסוק ט' אתה מונה אותו השלישי בין כל בין ארבעת המלכים? לפי מה שאמרנו זה נפלא מאוד. אמרפל הוא זה, הסיבת אמרפל שעורר את כולם למלחמה, הייתה כי אמרפל הוא נמרוד, ונמרוד רוצה לבוא ולתפוס את אברהם. כי המטרה שלו להרוג את אברהם ולקעקע את האמונה בקדוש ברוך הוא. וכיוון שהמטרה שלו זה לקעקע את האמונה, לכן הוא נזכר ראשון ללוחמים. הם האחרים כדור לעומר ואריוך, כל אלה, מה הם רוצים? הם רוצים כסף, הם רוצים את המיסים. אז לכן הם לא נזכרו ראשונים בהתחלה, אלא מי נזכר ראשון? דווקא אברהם, שרצה לפרסם את האמונה בקדוש ברוך הוא, הוא זה שנזכר ראשון. לפי זה נפלא מאוד, תראו לשון מדרש. המדרש אומר דבר נפלא. אומר המדרש, אמר רבי אלעזר בר אבינה, אם ראית, מדרש רבה על הפרשה מבית עוד דלת, אם ראית מלכויות מתגרות אלו באלו, צפה לרגלו של משיח. למה רגלו של משיח? כי יש בזה כמה פירושים, אחד הביאורים אנחנו רגילים להסביר, כי ייסוריו של משיח ראינו מתבטאים ברגליים, כמו בסנהדרין צדיק. לא ניכנס מדרש, הרבה יש מה להאריך במשפט הזה, צפה לרגלו של משיח. טוב, אבל ההמשך, אומר המדרש, תדע שכן, שהרי בימי אברהם, על ידי שנתגרו המלכים אלו באלו, מי התגרה? ארבעת המלכים מול החמישה, באה הגאולה לאברהם. אז כמו שבאה הגאולה לאברהם, ככה באה הגאולה לעם ישראל. באמת המדרש כותב שכל ארבעת המלכים זה רומז לארבעה מלכויות, לא ניכנס לזה כעת. אבל לכאורה פה, את המדרש הזה תמוע מאוד. איזה גאולה באה פה לאברהם על ידי שהיה התגרות של המלכויות אלו באלו באה? איזה גאולה הייתה פה לאברהם? לפי מה שאמרנו זה נפלא. לפי מה שהזוהר כותב, לפי מה שהברייתא כותבת במסכת קלה פרק ג' ועוד, בכמה מקומות בחז"ל, שעיקר המלחמה של ארבעה מול החמישה הייתה בשביל לתפוס את אברהם שבוי ולהרוג אותו. למה? השנאה שלהם, של נמרוד וחבריו לאברהם הייתה, איך אברהם מוציא אנשים מעבודה זרה, כומרים גדולים, בישופים גדולים, אחי בישופים, לוקח אותם ומלמד אותם אמונה בשם יתברך, פתאום מברכים ברכת המזון, פתאום משבחים את הקדוש ברוך הוא, הלו עד עכשיו הם היו עובדים לנו. אתה יודע מה זה להיות כומר? כמה כומר עושה כסף על האנשים? כמה תאוות יש לו? אין לך תאווה יותר גדולה ממנו. בא אברהם אבינו ואומר, אני הולך לפרסם את השם, אני לא חושש מכלום, אני הולך עם הקדוש ברוך הוא, שיביתי השם נגדי תמיד, הוא יכול לקחת עפר והעפר יהפוך להיות חיצים, כי הוא מפרסם את השם והוא הולך עם השם עין בעין. לכן, אם ראית מלכויות מתגרות אלו באלו, בטח צפה לרגלו של משיח. למה תצפה לרגלו של משיח? כי משיח השתבח שמו, אם ראית מלכויות, צפה לרגלו של משיח, כי המשיח, דורו של משיח, עיקר המלחמה תהיה מלחמת האמונה. ולפי זה מובן, אם ראית מלכויות, אז כמו שאברהם בא לו גאולה, איזה גאולה? שעכשיו הוא יכל לבוא ולפרסם את השם. כי נמרוד הלך, וכדור לעומר הלך, וכדור לעומר הוא משפחה שלו. מי זה כדור לעומר? כדור לעומר הוא היה בנו בחורו, של שם בנוח. שם בנוח הוא סבא רבא, סבא רבא של אברהם. הוא לא עושה חשבונות. הוא אומר, הוא בא להילחם נגד האמונה, גם אותו הוא מפיל במלחמה. הרי שאברהם הלך עם השם יתברך, וכיוון שאברהם הלך עם השם יתברך, לכן הוא גם ניצח במלחמה. מי שרוצה לנצח במלחמה, מלחמת האמונה היא המלחמה הגדולה ביותר שיש לנו, להאמין באמת שזה מהשם, לא בדיבורים, במעשים. כשמישהו מכעיס אותך, כשמישהו פוגע בך, פעמים זה האישה, פעמים זה החברים, פעמים זה הידידים, פעמים זה התלמידים, מי שזה, זה לא משנה מי. להאמין בכל דבר שהקדוש ברוך הוא והאמין בהשם מחשבה לא צדקה, אז זה למדנו יסוד עצום בפרשה שלנו, שכל המלחמה שהייתה בין הארבעה מול החמישה, זה היה להביס את אברהם, להביס את ראש המאמינים, שאנשים לא יאמינו בהשם. אבל, השתבח שמו, קדוש ברוך הוא, הציל את אברהם. כשם שהציל את אברהם, ככה מציל את בניו, וככה בעזרת השם ננצח, על ידי האמונה בקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא יעזרנו על דבר כבוד שם קודשו, שכל השבויים, כמו שבפרשה שלנו, לוט נשבע, ניצול על ידי אברהם, ככה כל השבויים, הקדוש ברוך הוא יציל אותם, הן מן הייסורים והעינויים, והן מהאיסורים שעושים בהם, עדי נזכה בקרוב לישועת השם כרף עין, במהרה בימינו, אמן ואמן.